בריאות ברשת א', שלום רב לכם, כאן ריקי הראל, ואיתי בצוות אבי שמאי ורפי אפלויג. האורחת שלנו היום היא ריבה אלקלאי, שלום לך ריבה.
שלום ריקי.
ואנחנו רוצים לדבר על אבחון ביומטרי. מי שיספר לנו על אבחון ביומטרי הכי טוב שאפשר זו את. אז בואי תגידי לנו ריבה, מה זה בדיוק?
כן, אני אוהבת אפילו לדייק ולומר מיפוי ואבחון ביומטרי. למה? כי בעצם המיפוי נעשה באמצעות טביעות האצבעות. גם המילה ביומטרי מצביעה שמדובר על איזשהו מידע שמגיע מהגוף, מהביולוגיה. כל דבר שגם בדיקת דם היא ביומטרית, אז אנחנו יכולים להגדיר אותה בצורה כזו.
אז גם כשאומרים המאגר הביומטרי,
המאגר הביומטרי, היום כשאומרים את המילה ביומטרי, באמת האנשים הולכים ישר לטביעות האצבעות, כי באמת משתמשים במושג הזה. המאגר הביומטרי, המאגר שבעצם קיבל את המידע דרך הגוף. כלומר, שומרים שם את טביעות האצבעות של האנשים, את הביולוגיה שלהם. ביו זה טבע, כן, ביולוגיה.
חיים.
חיים. ומטרי זה מדידה.
כן.
אז אנחנו מדברים על ביומטרי. עכשיו, מה זה אבחון ביומטרי בעצם? הכוונה היא שאפשר למפות כישורים, יכולות, גם קשיים, ואולי נפרד בהמשך על איזה קשיים אפשר לדבר, מולדים גנטיים שבן אדם מגיע איתם.
כן, והכל דרך כף היד?
והכל דרך טביעות האצבעות וטביעות כף היד, ואני אפילו אוסיף ואומר, טביעות בקריות כף הרגל.
זאת אומרת, אחת הרגליים ואחת הידיים, או כולם?
שתי
ידיים, שתי רגליים.
משום שכל יד וכל רגל בעצם מתארת את מחצית הקורטקס, את מחצית המספרה המסוימת של המוח. זה המקום גם לומר מאיפה הנושא הזה בכלל נולד.
מאיפה זה נולד באמת?
איך הגענו לדבר הזה?
נכון, איך?
תראי ריקי, הנושא של טביעות האצבעות הוא אניגמה שמרתקת את האנושות, אני חושבת, מעצם בריאתה. ברגע שהאדם התחיל לעמוד על דעתו, הוא הבין שיש כאן משהו, אבל הוא לא יודע לפענח אותו. התחילו לחבר את הדברים האלה למעשה בתחילת שנות ה-70, אפילו בסוף שנות ה-60, כשכל התחום המדעי התחיל לפרוץ, היה מין בום אלכוהולי כזה עם שליחת אפולו לירח ב-1968, והמדע נתן הרבה מאוד משקל בעצם לפענוח, לפיצוח של ה-DNA, ונעשו המון המון מחקרים סביב הנושא הזה, ושם כבר אז, תביני, אנחנו היום ב-2016, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, שכבר מדענים ידעו שיש קשר ישיר בין קליפת המוח לבין טביעות האצבעות וטביעות כף היד.
איזה קשר? למה
נצר קשר? למה? איפה הקשר הזה נובע? מהשלב העוברי, פשוט מאוד, מאותה שלוחת תאית, נוצרו שני הדברים האלה בו זמנית.
אמר בשלב העוברי?
עוברי, כן, בין שבוע 11 של ההיריון לבין השבוע 24. הקורטקס מתהווה, מה שאנחנו קוראים לו המרכזים הניהוליים של המוח. באותו זמן, באותה עת, מאותה שלוחת תאית, נוצר האור עם תבניות האור, מה שאנחנו קוראים לו דרמטוגליפים בשפה המקצועית, הם נוצרים יחד. אז מכאן בעצם נובע, הסיכו מדענים, שהטביעות האלה הם איזשהו מוניטור של מה שקורה לנו במוח. עכשיו, כן. צריך היה איזה משוגע שיתחיל לבדוק את הנושא הזה.
אז מי זה היה?
תראי, היו המון. אם נכנסים היום לגוגל ומקישים דרמטוגליפים, לא בעברית, כן, באנגלית, אז מגיעים להמון המון המון מחקרים. המון המון מחקרים בכל העולם. אבל אצלנו, מי שבאמת חיבר את הדברים לפסיכולוגיה, היה דוקטור ארנולד הולצמן.
הולצמן, כן.
הוא תוצר את הארץ, הוא משלנו, שיזכה לשנים ארוכות ולחיים ארוכים, הוא עדיין עובד, מתפקד וחוקר,
כן.
אבל הוא עשה את פריצת הדרך הגדולה ביותר לנושא הזה, כשהוא הבין שיש איזשהו קשר, והוא הלך לחפש את זה יותר בהקשר של מדעי ההתנהגות, פחות בהקשרים הפיזיולוגיים של מחלות פיזיולוגיות, זה עשתה הרפואה, כי יש הרבה מאוד דברים שנרשמים בתחום הרפואה. אנחנו יודעים על לא מעט בדיקות שנעשות כדי לבדוק כשלים גנטיים באמצעות טביעות כף היד. אבל אנחנו מתעסקים יותר בהיבטים הפסיכולוגיים, רגשיים, תסמונות, הפרעות, הפרעות נפש שאני מתכוונת אליהם, כן? ובכלל, עכשיו משם, אני פגשתי את דוקטור אולצמן לפני בערך 30 שנה.
מה? באיזה נסיבות את פגשת אותו? עבדתם ביחד מסיבה?
לא, אני באה מתחום החינוך. עולמי היה בעולם החינוך. מה שהביא אותי לדוקטור אולצמן הייתה סקרנות גרידה. פשוט סקרנות. עניין אותי לחפש איזשהו תחום עניין שלא קשור לחינוך ולא קשור לתחום המדעים שממנו אני באה. בסוף כן הגעתי לתחום המדעים בצורה כזו או אחרת. והגעתי אליו מתוך איזושהי סקרנות. הבנתי שהוא מתחיל ללמד את השיטה שלו שהיא עוד הייתה אז בחיתולים. הוא לא רצה לקבל אותי כי לא הייתי פסיכולוגית. ובזכותו למדתי אחר כך פסיכולוגיה ופסיכותרפיה. אבל הלכתי אליו לאבחון. ולמזלי הרב, כנראה משהו בי בכל זאת שכנע אותו, ואז הוא הסכים לקבל אותי לקורס שלו כתלמידה, ומאז זה כבר סיפור ארוך שפשוט נשארתי שם.
והשאר היסטוריה, כמו שאומרים.
איפשהו היסטוריה, כי בסוף הקורס הוא פנה אליי ושאל אותי אם אני אשמח להצטרף לאיזושהי קבוצה מאוד קטנה שממשיכה איתו את המחקר, וכמובן שנאותתי, כי בשבילי זה היה כבוד גדול, ואיפשהו אני עד היום סביבו.
אבל את ישר הבנת מה תומן בחובו כל הנושא הזה?
ממש לא. ממש לא. אני מאוד התפעלתי ממה שכבר היה אז, כי ללא ספק הוא פורץ דרך בהתבוננות שלו, כי הוא בעצם חיפש איזשהו מענה לבדיקת הפרעות אישיות. הוא אמר, לא ייתכן שבן אדם חולה נפש לא יהיה מאובחן בצורה מדויקת יותר. אומרת, מישהו יכול להעיד עליו שהוא כזה או אחר, ואז לך תוכיח שאתה שפוי, או לפחות בסקאלה של הנורמטיביות. וזו בעצם הייתה מהות המחקר שלו, שהוא זכה. הוא זכה בימיו לראות שהמחקר הזה באמת היום משמש לא מעט בתחום הפסיכיאטריה.
מעניין, זאת אומרת, כדי דיוק להגיד אם יש פה דו-קוטביות או סכיזופרניה?
לחלוטין כן. מי שייכנס לאתר שלי, או לאתר של דוקטור אולצמן, אבל באתר שלי בהחלט מופיע מחקר שבעצם יצא לפרסום בכתבי עת פסיכיאטרים בינלאומיים שעוסק בתחום הסכיזופרניה, וזה גילוי מרעיש. זה גילוי מראי שאפשר בהתבוננות, בלתי אמצעית, בלי לראות את הפנים של האדם שעומד מאחורי כפות הידיים האלה, ולדעת שבעצם התסמונת המרכזית או המחלה העיקרית שלו היא סכיזופרניה. אנחנו יודעים שמחלות נפש לא עומדות לבד. כלומר, תמיד יש גם כל מיני נלווים כאלה או אחרים, אבל אפשר לראות בעצם מה הדבר המרכזי. הזכרת קודם דו-קוטביות, בהחלט אנחנו יכולים לראות את זה, וזה כבר לפני הרבה שנים.
דו-קוטביות זה מניה דיפרסיה, מה שנקרא.
כן, מניה דיפרסיה, אנחנו יכולים לראות בורדרליין, אנחנו יכולים לראות OCD, אנחנו יכולים לראות מגוון.
אבל מה זה נותן לנו בעצם? הרי גם בהתנהגות של הבן אדם, אנחנו יכולים כבר לדעת שיש בעיה כזאת או אחרת. מה נותן לנו ש... יהיה, נאמר, אבחון ספציפי, והוא יגיד, אתם יכולים גם להגיד איזה טיפול מתאים פה, או
כן.
מה, לאן
תראי,
זה מוביל?
את לוקחת אותי עכשיו לתחום בריאות הנפש, שאני מציינת שהמחקר הזה הגיע עד לשם, כן? אני לא מצהירה על עצמי, אני לא פסיכיאטרית, ואני כן יכולה להבחן את הדברים האלה, אבל אני לא מטפלת, כן?
את פסיכותרפיסטית?
אני פסיכותרפיסטית, והיום בעצם אני מלמדת את השיטה, אני איפשהו ממשיכה דרכו של דוקטור אולצמן, ואני מלמדת את שיטתו, ועל השיטה של דוקטור אולצמן אני הוספתי מחקרים נוספים, ועם הניסיון שלי, ועם הידע שלי מהתחום החינוכי, אפשר לומר שפיתחתי שיטה שאני יכולה לקרוא לה שיטת ריבל קלעי, שנסמכת על שיטתו של דוקטור אולצמן, אבל היא כבר לא רק שם. זאת אומרת, אני לוקחת את זה קצת עלה, והיום המומחיות שלי היא להבחן כל אדם, כולל ילדים, מגיל צעיר מאוד, כשהמטרה היא להבחן ליקויי למידה, הפרעות קשב, מבנה אישיות, ואם נחזור להגדרה הראשונית שלי, מיפוי ואבחון. זאת אומרת, בוא נמפה את האדם, נראה פחות או יותר מהי התבנית האישיותית המולדת שלו, מה היכולות שלו, איפה החוזקות שלו יושבות, במה הוא טוב.
אז זה טוב, זאת אומרת, את יכולה נאמר להגיד לאדם צעיר, כדאי לך לקחת כיוון מסוים כזה או אחר.
כן, הרבה חיילים משוחררים מגיעים אליי להכוונה. הם די עובדי עצות, הם לא יודעים בדיוק, את יודעת, לאן לפנות, הם מאוד מבולבלים. הרבה פעמים הבחירות נעשות על פי אופנות, או על פי איזשהו לחץ שבא מהבית, או על פי מה שנראה כמשתלם בתחילת הדרך, ואחר כך מסתבר שהוא ממש לא. אני תמיד כשאני מדברת על זה, אני נזכרת בבחור בשנות, בעשור הרביעי לחייו, בסביבות גיל 35, בוגר תואר שני, הוא למד כלכלה, והוא בא אליי לאבחון, ואמרת לו, תשמע, יש לך כבר תואר שני, לשמה באת? אז הוא אמר, תקשיבי, אני שולח קורות חיים, ואני מתפלל שלא יזמינו אותי לרעיון.
וואו.
אני נכנסתי לאיזשהו מסלול, למדתי, אני כל כך לא אוהב את התחום הזה. עכשיו, לשיחה הזאת הגענו רק בסוף הפגישה, כי אני בעצם יעצתי לו ללכת ללמוד עיצוב המוצר.
כן. אדם מאוד יציב. אחרי האבחון.
על סמך התביעות שלו והנתונים שעלו מכפות הידיים. כי באמת חשוב לציין שאני לא מתשאלת אף אחד לפני האבחון והמיפוי. כן? זאת אומרת, אני, כמו שאני גם לא צריכה לראות את האדם, אם יש לי את הנתונים שלו.
מה זאת אומרת? רגע, רגע. כשבאים אלייך, את לא עושה עם הבן אדם שום שיחה, את ישר בודקת.
שום דבר. אני שואלת שם, מספר טלפון, תאריך לידה, כן? דברים, את יודעת, כתובת מייל כדי שאני אוכל לתקשר איתו אחר כך, וכתובת דואר כדי לשלוח את הקלטה של האבחון, אבל באמת דברים מאוד מאוד בסיסיים בשאלון פרטים אישיים.
ואז מה עושים?
ואז אני אוספת נתונים.
איך את עושה את זה?
אני אוספת טביעות אצבעות.
איך? אבל מטביעים את זה על משהו?
אפשר בשיטה המסורתית, שאני דווקא מאוד אוהבת אותה, כי היא מאוד ברורה. יש לי צבע, דווקא צבע שקניתי בחנות לאומנות, זה לא הצבע שמשתמשים בו במשטרה או בצבא. אני ממש אוספת טביעה-טביעה, אני צריכה את כל עשרת האצבעות. על סמך טביעה אחת אני לא יכולה למפות, כי הרי אנחנו יודעים, כל טביעה קשורה לחלק אחר במוח. אבל אנחנו יודעים שהמוח עובד בצורה מורכבת יותר, כן? אף אזור לא עובד לבד, ותמיד יש השלכות של אזורים אחרים. לכן אני צריכה למפות את כל עשרת התביעות, לקבל את כל עשרת החלקים שאותם אני יכולה לראות, חמישה בצד ימין של המוח, חמישה בצד שמאל של המוח, ואז אני יכולה לראות, על פי היחסיות הזאת, אני יכולה בעצם לקבוע מה חזק, מה חלש. אני אוספת גם היבטים צורניים, מורפולוגיים של כף היד, זה יותר לשיטתו של דוקטור הולצמן, שזה חשוב מאוד לחבר את הדברים ביחד, כי אנחנו לא יכולים לבנות את האבחון רק על הגנטיקה של האדם, כי יש גם הרבה השפעות סביבתיות שמתרחשות בעצם מהיותו ברחם. אנחנו כן יכולים לראות השפעות שנחתמו, השאירו את החותם שלהם בכף היד כבר משלב הרחם, כן? ועם זה אנחנו נותנים בעצם את המבנה הכולל של האישיות של הבן אדם. למעשה באבחון, אחרי שאספתי את הנתונים, כן, ופענחתי אותם, אני יושבת מול מי שהגיע, ואני מתחילה לספר לו מי הוא. בעצם אני מציבה לו איזושהי תמונת ראי, ואני אומרת לו, תשמע, אלה היכולות שלך עם זה באת. על זה התווספו ההשפעות הסביבתיות. האינטגרציה בעצם שכל הנתונים היא בעצם המומחיות הגדולה של המיפוי והאבחון הביומטרי. מפגש כזה אורך עד 3 שעות.
וואו.
זה המון המון אינפורמציה עולה מהדבר הזה. ואדם יוצא עם המון חומר למחשבה, אבל גם עם הרבה מאוד כיוונים.
יפה, זה מעניין. אבל השאלה היא כזאת, קודם כל, ברגע שמתיישב אדם עם כל ה... זה יכול גם להיות לילדים קטנים? לאיזה גילאים זה יכול
תראי,
להיות?
תראי, זה יכול להיות בעצם אדם נולד עם טביעות האצבעות. הוא נולד עם טביעות האצבעות, אבל אין טעם לעשות גיל? את זה בגיל יום. אין צורך. אני ממליצה בערך מגיל 3, כשילדים כבר מתחילים לבקר במסגרות חינוכיות מוגדרות, ושם מתחילים למדוד אותם. והמדידה נעשית בדרך כלל ביחס אל. כלומר, מודדים את הילד אם הוא מעל הממוצע או מתחת לממוצע. לא מודדים אותו ביחס לעצמו. ילדים צעירים גם לא יכולים לייצג את עצמם מספיק טוב באבחונים קלאסיים. הם לא קוראים, הם לא כותבים. אנחנו רואים שמשהו מפריע לילד, אנחנו יודעים שהוא לא מצייר, אנחנו מניחים הנחות. ברגע שההורים רוצים להיות שקטים יותר ולקבל איזושהי מפה דרכים עבור הילד שלהם, אז הם מגיעים אליי. Mm-hmm. אלה ההורים שלא מחכים בעצם לפעמוני ההתראה והזקה של הגננת או המורה. בשלבים יותר מתקדמים כבר לפני כיתה א', טרום כיתה א', רוצים לקבל איזשהו ייעוץ חיצוני, כן להעלות אותו לכיתה א', לא להעלות אותו לכיתה א'. היום במודרנה הנוכחית יש פתאום אפשרויות אלטרנטיביות לבתי ספר. Mm-hmm. בית ספר אנתרופוסופי, בית ספר דמוקרטי ועוד כאלה ואחרים. לא לכל ילד במסגרת כזו מתאימה.
כן.
כדאי להתייעץ. נכון. האם באמת מתאים לו בית ספר דמוקרטי או להפך? אולי הוא צריך את המסגרת הרגילה, כי זה יקדם אותו הרבה יותר טוב. Mm-hmm. וההפך. Mm-hmm. ואחר כך לאורך כל גיל בית הספר מגיעים, אני חייבת להודות שבדרך כלל בעקבות איזושהי בקשה להבחון, והרבה מאוד הורים, אז זה נחלק לשניים. חלק מביאים אותם רגע רגע לפני כל מיני אבחונים שלוקחים שעות ותשאולים, mm-hmm. ושיכולה להיות שם הטעיה, היה לו מצב רוח לשתף פעולה עם המאבחן, לא היה לו מצב רוח לשתף. בוא נלך למשהו שהוא כמו צילום רנטגן, כמו בדיקת דם, ונראה משהו שהוא אובייקטיבי לגמרי, זה סוג אחד. הסוג השני, שהוא כבר היה בכל האבחונים, ועשה יותר מאבחון שניים, ואז הוא אומר, רגע, רגע, אנחנו יצאים מבולבלים, עדיין אנחנו לא מבינים מאיפה הקושי של הילד שלנו נובע. Mm-hmm. כן? וכשאני מדברת ילדים, זה בערך עד גיל 18. אחר כך כבר מגיע השלב של הצבא, אז אנחנו פוגשת חיילים, כמו שאמרתי, הרבה מאוד חיילים משוחררים, שיש לי איזושהי הבטחה מקדמת דנה ליחידה להכוונת חיילים משוחררים, שחיילים שנה מיום השחרור זכאים גם להנחה אצלי ומקבלים אותה, כי את יודעת, זו תרומתי מה שנקרא לצהל, ואחר כך כבר אנשים מגיעים מסיבות וכאלה ואחרות, גם בהיבט המקצועי הסבת מקצוע, אבל גם לפעמים אנשים שאפס, את יודעת, לא מסתדר להם, יש להם הכל, כן. גמרו לשלם את המשכנתא, והילדים בריאים תודה לאל והכל, אבל משהו שם לא, זה לא זה. המראה הזאת שמקבלים, המיקוד הזה, מבלי שאני אתשאל אותם קודם, פתאום מתחיל לעשות להם סדר.
זאת אומרת שלאחר שאת עושה את הפעולה, אז את מדברת עם הבן אדם. אז
כן,
את יושבת,
רק אחרי...
ובאותו מעמד, לא פעם
כן, ש... כן,
לא
כן.
הולכים הביתה וחוזרים ביום אחר. לא,
תראי, אליי מגיעים מכל הארץ, אני יושבת בהרצליה, כן? אז אני לא אתרטר מישהו מנערי הפעמיים שלו.
זאת אומרת, באותו היום הוא עושה את האבחון, וגם יש לו את כל התשובות ביד.
הוא מקבל את כל התשובות ביד, השיחה, כמו שאמרתי, מוקלטת, כי זה חתיכת זמן. ואיך אומר דוקטור הולצמן? זה כמו תרכיז לא מדולל, כשאתה יוצא מהאבחון, ובהאזנה חוזרת, אתה בעצם מדלל את התרכיז, ואז אתה מסוגל לבלוע אותו.
מעניין, הדימוי הזה.
ולכן אני אומרת, זה שלו, ואני מצטטת אותו.
כן, אז תשמעי, זה נראה לי מתאים גם למי שנאמר עכשיו, יוצא לפנסיה, לדוגמה. אז עכשיו הוא רוצה נאמר קריירה שנייה אולי, אז גם אפשרי, נכון?
כן, אני זוכרת שהגיע אליי מישהו שנתתי איזושהי הרצאה לחבר'ה פורשי התעשייה הצבאית, ואז הגיע בעקבות ההרצאה הזאת אחד הפורשים, והוא אומר, אוקיי, אז מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול?
הוא לא עשה עד עכשיו כלום. אבל, אז באמת אפשר ככה לעלות על יכולות תוך כדי האבחון הביומטרי.
תראה, היכולות קיימות. אתמול רשמתי לעצמי באיזשהו פתק על שולחן הכתיבה שלי לכתוב איזשהו מאמר על הילד המכונן. תמיד אנחנו מדברים על הילדים עם קשיי למידה, שאגב גם הם יכולים להיות מאוד מכוננים, אין קשר בין קשיי למידה לאינטליגנציה. שלפעמים המכוננים האלה, את יודעת, קצת הולכים לאיבוד, הילדים המוכשרים, או בכלל, תראי, אני באה ממערכת, אני ניהלתי בית ספר הרבה מאוד שנים, והנטייה הטבעית היא, את יודעת, לסמן ילדים. וזה לא משנה עכשיו באיזה חלק של הגרף הם נמצאים, הנמוך או הגבוה, ולהגיד, הוא מוכשר בציור. כן, אבל איבדתם בדרך עוד כמה יכולות. ואם פתאום כל ההשקעה הולכת ליכולות מאוד מסוימות, שהן נראות, לא שמתם לב שהוא מוזיקאי דגול. תראה, יוצא לי הרבה מאוד פעמים לדבר עם אנשים כבר יותר בוגרים. אני מדברת אחרי צבא ואילך. אני אומרת, אני מאוד מקווה שתגיד לי שאתה מנגן על איזשהו כלי. אז אומר, לא, בכלל לא, אבל אני אוהב מוזיקה. אומרת, כן, אבל אתה יודע, אף פעם לא מאוחר. תפוס איזה כלי ותתחיל לפרוט, או לתופף.
זאת אומרת, את אומרת את זה למישהו, את רואה את האבחון שלו?
אני רואה את האבחון, ואני רואה שמיעה מוזיקלית פנומנלית. ואני רואה חוש קצב יוצא מגדר. אני למשל, יש לי שמיעה טובה, אני מאוד אוהבת מוזיקה, כל מוזיקה, כן? אבל לנגן לא כדאי. כי חוש הקצב שלי לא משהו. אז באמת, ההמלצה אליי, למשל, היא לא בהכרח לנגן, כן? אבל יש כאלה שיש להם גם שמיעה וגם חוש קצב וגם מוטוריקה עדינה. הרי אנחנו יודעים שאתה יכול להתאמן שעות על הפסנתר, ובסוף, אבל אתה יודע, זה לא יהיה זה. ויש את אלה שזה יוצא להם מאוד מאוד בקלות.
כן. מה בנוגע, נאמר, לאנשים, כשאת רוצה לגלות, אם הם, יש מצב שתסתכלי ותגידי, וואו, זה אדם אלים, למשל?
אוי, נגעת בנקודה רגישה. כן, אפשר לראות תוקפנות. בואי אני אגדיר את זה בצורה יותר מעודנת. אפשר לראות תוקפנות, אנשים תוקפנים, אז הם מדברו בתוקפנות, הם התנהלו בתוקפנות. אבל אני חושבת שבן אדם יפגין אלימות, צריכים להיות הרבה מאוד מרכיבים. אנחנו לא יכולים לקחת את זה כאף טיפוס, כמו שדיברתי למשל על לראות דו-קוטביות. כן? אז אני לא יכולה להגיד, אוקיי, הנה יש לי פה עכשיו נוסחה, לאלימות. אלימות נובעת מהרבה מאוד גורמים, כן? זאת אומרת שבן אדם ייקח את התוקפנות שלו ויבטא אותה בצורה אלימה, יש לזה גם אלמנטים סביבתיים, לא רק ביולוגיים מולדים.
כן. אז זה, אבל זה אפשרי, את אומרת.
בהחלט כן.
כן.
בהחלט כן.
עכשיו, מה בנוגע נאמר לנושא כל הנושא החברתי? יש אנשים שיש להם בעיה חברתית.
מעולה, נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. אני פוגשת הרבה מאוד הורים לילדים שיש להם בעיה חברתית, כן? אבל אני אדבר קודם באופן כללי על הנושא החברתי, ואחר כך אולי ספציפית לגילאים. קודם כל בואי נצא מנקודת הנחה שבני אדם הם שונים. במה הם שונים? בצרכים שלהם. כלומר, גם צרכים חברתיים זה צורך ביולוגי. יש אנשים שיש להם צורך בחברה. ממש, זה ב-DNA שלהם. כלומר, אם הם לא נפגשים עם אנשים, חסר להם משהו.
כן.
ויש אחרים שדווקא אנשים מאוד מעיפים אותם.
כן, והם עדיפים
הם
משתבללים, כמו שאומרים.
הם משתבללים. את יודעת מה, משתבללים, זה התכנסות, זה כבר סיפור אחר. אצלי המינוחים הם מאוד מאוד מדויקים, כן? אבל להגיד, הם פשוט, אני לא רוצה להגיד שהם מיזנטרופים, לא אוהבי אנשים, אבל אנשים זה משהו שמעייף אותם. כן, הם זקוקים למינונים יותר קטנים בנושא של החברות. תני להם להזין למוזיקה, אבל לבד עם עצמם,
כן.
בדומיין שלהם, במרחב שלהם, תני להם את הספר שלהם, תני להם את העיסוק. אז קודם כל זאת נקודת המוצא. הצרכים של אנשים הם שונים, כן? עכשיו, יש אחרים שמפתחים, את יודעת, חרדות, פוחדים, לצאת החוצה אל העולם, פוחדים לצאת החוצה אל החברה. יש אנשים שהדימוי העצמי הלוקה בחסר שלהם, לא מאפשר להם לייצג את עצמם. ואז בואי נאמר שהם כן טיפוסים חברתיים, אבל יש להם, את יודעת, כל מיני עניינים רגשיים, נפשיים, פסיכולוגיים, שלא מאפשרים להם לבוא בחברה כמו שצריך. ואז הפרדוקס הזה הוא טעון תיקון וטעון טיפול. והיפה שבהבחון הזה, שאתה יכול לראות מה אפשר לשפר ואיך.
אבל את יכולה להגיד מה לעשות? את יכולה?
אני תמיד ממליצה. אני יכולה, תראי, ברגע שהרעיון המרכזי זה כמו בואי נחזור לבדיקת הדם. אם אנחנו רואים שהסוכר שלי גבוה בתמונת הדם, אז אנחנו יודעים מה להמליץ לפציינט שיושב מולנו. כן. אז אם אני רואה שהבעיה של האדם הזה זה החוסר ביטחון שלו, ואני יכולה להגיד גם למה חוסר ביטחון שלו נפגע לאורך השנים, כן? איזה טיפול יתאים לו? גם איזה טיפול? זאת אומרת, האם הוא צריך טיפול דינמי, או שהוא מספיק, שהוא ילך לכמה שיחות, או שהוא צריך בכלל משהו שהוא יותר אלטרנטיבי. ויש אנשים שרק טיפול במגע. זה מה שהם צריכים.
ואת יכולה לדעת את זה?
כן, על פי הפוטנציאל שמהווה צורך בכפות הידיים, אנחנו יודעים לנתב את האנשים למה שהכי מתאים להם. יש שלל מטפלים נפלאים, באמת, הקשת רחבה מאוד היום של אפשרויות לטפל בעצמך, גם פיזית וגם נפשית, רק אתה צריך להתאים לעצמך את מה שנכון לך.
כן, ברור. יש באמת שוני בין אנשים במה שנוגע לחברתיות וכן הלאה, ובאמת אין ספק שאם יש עם... כל הדברים האלה הוא לו דברים שאפשר באמת, אם אפשר לעלות עליהם.
תתארי לעצמך זוג שמגיע, ומגיעים לפעמים זוגות, לאבחון זוגי. כל אחד מהם עובר את האבחון לבד, ואחר כך אני עושה פגישה עם שני בני הזוג ביחד. ולאחד יש צרכים חברתיים שרק שיבואו, וכשבאים הוא פותח את המקרר, ואת השולחן, ואת הלב, ואת הדלת, אני אומרת לרווחה. והצד השני... כן, ואני בכוונה מסייגת, זאת אומרת, אני לא מדברת זכר נקבה דווקא, הצד השני, את, איך אני אומרת, מצלצלים בדלת, הוא אפילו לא קם להסתכל דרך העינית, מי נמצא שם מעבר לדלת, כי ממש לא בא לו לראות אף אחד. עכשיו, זה יוצר מחלוקת מאוד מאוד קשה, כי הוא רוצה להזמין כל שבת חבר'ה שיבואו לעשות, אני לא יודעת מה, את החינגה שלהם, את הכיף, את החברותה, והצד השני... רק לא זה.
נכון. אז אבל השאלה, אבל מהרגע שמאבחנים את זה, מה קורה הלאה, אז את יכולה...
פה אפשר לייעץ. אפשר לייעץ על מינונים, אפשר לייעץ על שאפשר שיהיו להם דברים ביחד, ושכל אחד לחוד. לא חובה תמיד להזמין את כל החברים הביתה, או את כל החבר'ה הביתה. אפשר גם להיפגש במקומות אחרים, ולכבד את המקום של האחר. כן? השונות לא מחייבת בהכרח פירוד. אלא יותר כבוד הדדי. כן,
ברור.
איך לכבד את הצרכים אחד של השני?
אז זה שאת פסיכותרפיסטית.
אבל בואי נגיד שאני מאבחנת ביומטרית, והידע שיש לי בעקבות האבחון הזה, הוא כל כך גדול שאני יכולה לתת את העצות. אני פה ככה בצניות גם אומר שיש לא מעט מטפלים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים ששולחים את הפונים שלהם, את הפציינטים שלהם קודם כל לאבחון, ואז הם באים עם האבחון אליהם. וזה מאפשר להם, כמו שאמרתי, יש להם איזשהו מיפוי שעוזר להם להתחיל איזשהו טיפול שיהיה יותר אפקטיבי.
ברור. אז את מכירה באמת, יש לך סיפורים של באמת דברים שהצליחו, דברים שעברו דרכך?
תראי, עצם העובדה שיש לי כבר רקורד של אלפי מאובחנים, ואני מדברת שאני עובדת כבר בערך ממש בצורה אינטנסיבית 15 שנים, כי עד אז עוד הייתי מנהלת בית ספר. אבל פרשתי כדי לפתח את האבחון הזה שאני קוראת לו היום האבחון של ריבל קלעי, המיפוי והאבחון הביומטרי. זה ממש היה לוותר, כי הבנתי שאני צריכה זמן כדי לפתח את מה שאני עושה היום, וצדקתי, כי אני כבר לא ילדה, והייתי צריכה את הזמן הזה. ואנשים מגיעים אליי בעיקר מפה לאוזן, בעצם העובדה שאני פוגשת כל כך הרבה אנשים, זה אומר שכנראה העסק הזה בהחלט מוכיח את עצמו.
כן.
אני אומר גם שלא מעט מהארגונים המוסדיים פגשו כבר את האבחון הזה, יודעים עליו, ויש איזשהו משהו שעוצר את זה מלהיכנס למשל לקופות החולים, לביטוח המשלים וכן הלאה, בגלל הסטיגמה של כף היד.
נכון,
ממש, okay. ממש, וזה באמת מעכב, כי החלום שלי לראות את זה, את יודעת, הייתה אצלי מישהי באבחון ממש השבוע, והיא מסתבר שהיא מורה, זה רק בסוף האבחון התגלה, והיא אמרה, אם אני הייתי יכולה לקבל מיפוי כזה לכל התלמידים בכיתה שלי, אני חושבת שהייתי יכולה להיות מורה טובה יותר.
ברור.
ואז חייכתי חיוך גדול ואמרתי לה, תקשיבי, את מתפרצת לדלת פתוחה, זה החלום שלי.
נכון.
שזה יהיה באוטומט. שילד לפני כיתה א', כמו שהוא הולך לעשות בדיקת ראייה, כן? למשקפיים, אם הוא צריך משקפיים או לא, שיעשו לו את המיפוי הזה במסגרת בית הספר. עם אפס עלויות.
זה אפשרי?
לדעתי אפשרי לעשות את זה. המקום הזה שחושבים שמדובר פה במיסטיקה, שחושבים שמדובר פה במשהו שהוא חיזוי עתידות, ממש ממש לא. אין לזה שום קשר.
כן, כי יש כאלה שמסתכלים על קווי המתאר של כף היד, מתחילים להגיד, אתה תחיה כך וכך שנים, זה שטויות, את אומרת.
תראי, אני לא רוצה להגיד שטויות על משהו שאני לא יודעת. אני לא מתעסקת בזה.
איך זה נקרא? כירופרקטיקה?
כירומנטיה. תורת הקווים. אני לא יודעת לחזות עתיד, אפילו לא את שלי. אין לי את הידע הזה, כי אני לא מתעסקת בתחום הזה. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, כן, מבחינת אנשי מקצוע, או אפשר לקרוא לזה אנשי מקצוע, אבל כן, יש אנשים שמתעסקים בקריאה בכף היד,
כירולוגים. כירולוגיה, נכון.
תשמעי, גם אצלי זה סוג של תורת כף היד, אבל זה תורה אחרת לגמרי, זה בא לגמרי מתחום אחר. איך אמרתי, זה בכלל יצא ממחקר בגנטיקה, וזה עשה חתיכת דרך, תחשבי, מתחילת שנות ה-70. אנחנו כבר שנים על גבי שנים מפתחים את הנושא הזה, ואני קוראת פה על גלי היתר לאנשים, חוקרים ומדענים סקרנים נוספים, יש לי המון שאלות מחקר. זאת אומרת, יש כבר המון ידע, אבל יש כל כך הרבה דברים שאני חושבת שצריך לחקור אותם, בכל מה שקשור לדרמטוגליפים, ואני חושבת שזה יכול לעזור לא רק בתחום ה... בריאות הנפש והפסיכולוגיה, לא מן הנמנע שזה יעזור גם בתחום הרפואה. פשוט צריך תקציבים למחקר.
את אומרת שאפשר יהיה לגלות דרך זה מחלות פנימיות?
אני חושבת שכבר יש. זאת אומרת, אני יודעת, אני לא רופאה.
את יכולה לזהות?
אני לא מתעסקת בתחום הבריאות, אבל אנחנו יודעים שיש דברים שנבדקים. נבדקים. אם פעם, לפני 50 שנה, היה מומחה לדרמטוגליפים בחדר הלידה כדי לבדוק נשים שהיו להם נניח אדמת או כל מיני דברים במהלך ההיריון ולא עשו לידה מוקדמת ולא הייתה, בדקו את טרי רדיוס שנמצא בכף היד, זה טרי רדיוס קונדישן, כדי לבדוק אם באמת נעשתה, אם יש שם איזושהי פגיעה, אם יש שם משהו שהוא פתולוגיה פיזיולוגית. היום בודקים את הטרי רדיוס הזה בבדיקת מי השפיר, ובבדיקות דם, במהלך ההיריון. זאת אומרת, הרפואה והמדע כבר התקדם, שחלק מהבדיקות שנעשו פעם בעין, נעשות היום דרך בדיקות דם. מי יודע לאן זה ייקח אותנו? אבל ללא ספק, הגוף שלנו מדבר, והגוף שלנו מעביר כאן איזשהו מידע. מעביר מידע, לחלוטין.
מתי את משתמשת באמת גם באצבעות הרגליים?
אני לא משתמשת באצבעות הרגליים, אני משתמשת בקריות הרגליים כל הזמן. מסתבר שקריות הרגליים, יש שם טביעות. את מוזמנת אחרי השידור לחלוץ נעל ולהתבונן ותראי. הרגליים נותנות לנו בעצם מידע על הרמה האנרגטית של האדם, על הסטמינה שלו. ומסתבר שזה גם כן משהו מולד. כלומר, יש אנשים שהם אנרג'ייזר, הם יכולים לישון שעתיים, שלוש בלילה, ולתפקד כל היום כאילו אין מחר. ויש כאלה שמהכיסא שבו את יושבת עד הדלת של האולפן, הם צריכים כיסא באמצע לשבת כי הם מתעייפים. וזה אמיתי.
כן.
והרבה מאוד פעמים קוראים להם עצלנים, וקוראים להם אני לא יודעת מה, ולא מבינים שבעצם הם צריכים הרבה יותר שעות שינה, הם צריכים סדר יום אחר לחלוטין, כי התפקוד שלהם הוא שונה בגלל הסטמינה שלהם. ואני לא יכולה לעשות אבחון שלם בלי לבדוק את הסטמינה של האדם.
ברור.
כי זה חלק מהתמונה הכוללת.
מה בנוגע נאמר, אם יש לנו קרוב משפחה או בן בית, ואנחנו, הוא לא רוצה לבוא נאמר לאבחון כזה, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה עליו, זה אפשרי?
פה יש שאלה אתית. קודם כל, אם הוא בוגר, אז לא. כי הוא סוברני.
בוגר החל מגיל 18
במדינת ישראל. כן? יש לו זכות בחירה, הוא חייל, אוחז בנשק. הוא סוברני להחליט אם הוא רוצה לשתף פעולה עם הדבר הזה או לא. לגבי ילדים, שוב, כשהם מתבגרים זה גם כבר יותר בעייתי. כשהם קטנים, כן, אנחנו מחליטים עבורם. עם ילדים זה גם הרבה יותר קל, את יודעת, אומרים להם שבוא נלך, אנחנו רוצים לבדוק לאיזה חוגים כדאי לרשום אותך בשנה הבאה, והרי בסך הכל ילד נמצא אצלי מעט מאוד זמן, זאת אומרת, אני לוקחת לו את התביעות ובזה הוא גמר את תפקידו. כן. הוא לא צריך למלא שום דבר, הוא לא צריך לעמוד למבחן, הוא לא צריך לענות על שאלות, הוא לא צריך לצייר קו ישר, כדי שאני ידע שהוא לא יכול לצייר קו ישר, שהוא דיסגרפי.
כן.
כן? אז אני מבינה את השאלה שלך, כי לא מעט הורים פנו אליי, אנחנו רוצים, תגיד, איך אנחנו יכולים לקחת בבית את טביעות האצבעות ולשלוח לך? אני לא יודעת, אחר כך אני רוצה שהוא יעשה את השינוי, שהוא ייקח אחריות על עצמו דרך המידע שעולה באבחון.
כן, ברור. וזה מידע חסוי בכל מקרה?
המידע חסוי לחלוטין. אני, את יודעת, אפילו על הדפים, על השאלונים, אין את השם של האדם, אלא מספר סידורי.
באמת?
כי זה מוחסן אצלי במספרים סידוריים, בוודאי. כי אנחנו חייבים, אנחנו מחויבים לשמור על הפרטיות של האדם. זה גם נשמר באיזשהו מאגר, מידע, שיש עליו חיסיון מוחלט.
זאת אומרת, ובכל מקרה, אבל מה מקבל
האדם שיוצא ממני, או מאחד מהמאבחנים שלי, מקבל בעצם את ההקלטה של השיחה, ילדים, יוצאים גם עם דוח כתוב, כדי שיוכלו לקחת אותו לבית הספר, כדי שיוכלו לקחת אותו לאיזשהו גורם מטפל. יוצא לי לשוחח הרבה מאוד עם מטפלים של ילדים. את יודעת, לפחות פגישה ראשונה, שנייה, לתת להם את חוות הדעת שלי, איך אני רואה את הדברים, כדי שיוכלו להמשיך לעשות את העבודה לבד.
יפה מאוד. אז ואיך נתוני הדיוק שאת יכולה לסכם ולומר?
תראה, אני צנועה ואני אומר, אנחנו לא 100%, למרות אנחנו יודעים שאנחנו באמת קרובים ל-100%. המחקרים שנעשו בתחום הזה נתנו תוקף של למעלה מ-80%, שזה תוקף מאוד 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 גבוה לכל אבחון פסיכולוגי, פסיכודידקטי, דידקטי שהוא. כי היום אנחנו מדברים על אבחונים שאם הדיוק שלהם מגיע ל-40%, הם נחשבים מצוינים.
כן.
ה-20%, או בואי נאמר, ה-18% האחרים שלא קיבלו תוקף, הם בגלל שהאבחון שלנו יכול היה לבדוק דברים שהפסיכולוגים לא יוכלו לבדוק אותו, כי לא היה להם. בבטריה של הבדיקות שלהם, הם לא יוכלו לבדוק את זה.
כן. אז אם כך, בואו נזכיר שוב למאזינים, אנחנו מדברים עם ריבה אלקלעי, וריבה היא מומחית לשיטה של אבחון ביומטרי, והוספת ואמרת משהו.
אמרתי מיפוי ואבחון.
מיפוי ואבחון ביומטרי, והכוונה היא דרך כפות הידיים. אצבעות כפות הידיים. קריות כפות הידיים.
זה הכל. זה טביעות האצבעות, טביעות הידיים, והמבנה של כף היד.
כן.
והמבנה של כף היד. זאת אומרת, אין כמעט חלק בכף היד שלא מקבל התייחסות.
מה זאת אומרת?
גם האור וגם המבנה.
גם המרחק מהאצבעות, גם
תראי, את מסתכלת על היד שלי, כן. עכשיו, חבל שהמאזינים לא יכולים לראות, את רואה, כן, יד נורמטיבית, 5 אצבעות, תודה לאל וכו'. אבל את רואה את האצבע העקומה הזאת שלי? מאחורי המסתתר סיפור. לא קיבלתי מכה, לא שברתי אותה, אני עדיין לא סובלת מארטריטיס, פו, פו, פו. יש סיפור מאחורי הדבר הזה, כן?
ואת זה את יכולה באבחון לגלות את הסיפור?
והסיפור, בהחלט, וזו התורה המדהימה של דוקטור הולצמן. כשדוקטור הולצמן אומר, אני מחבר בין מה כואב ללמה. כלומר, מה יצר את הכאב הזה? למה תמיד אני נפגע? למה אני לא מצליח להפסיק לרצות את כל העולם ואחותו? למה אני פוחד שאם אני לא ארצה, אז אף אחד לא יאהב אותי? על מה יושבת התבנית הזו? אני נותנת לך משהו שהוא מאוד שכיח. מאוד מאוד שכיח.
ברור, כן? כמעט כולם.
כן, איפשהו. למה אני דחיין? גם אם אין לי הפרעת קשב. למה אני לא מרוצה? סיפור גם כן, אבחון שהיה לי לפני, ממש בחודש האחרון, אישה צעירה, יפהפייה, אימא כבר לשני ילדים. חשבתי שעוד אין לה שום פרופסיה, היא לא התמקצעה בשום דבר, ואת יודעת, כי זה גיל כזה, אצלנו הרי הדור הזה עובר את גיל ההתבגרות בין 20 ל-30, כן, זה לא כמונו שאנחנו עברנו את גיל ההתבגרות בזמן. אז הם מתעוררים בשנות ה-30 לחייהם לבדוק, אוקיי, אז מה אני הולך לעשות? מסתבר שהיא כן בוגרת, ויש לה כבר תואר אקדמי, והיא עובדת בתחום שאני אמרתי פחות או יותר את אותו דבר. כלומר, החוסר סביעות רצון שלה וחוסר תחושת המימוש שלה אינם פועל יוצא בהכרח של מה שהיא מתעסקת איתו. אז עכשיו, איך לוקחים את תחום העיסוק שלה, שהוא לא רחוק באמת ממה שמאוד מאוד מתאים לה, כי היא לא פנויה עכשיו, ואת יודעת, לפנות את הזמן ולהירשם למסלול אחר, שאלינו אופציה למסלול נוסף, וללכת ללמוד תואר ראשון חדש, אתה יודע, זה 5 ימים בשבוע, פול סקדג'ואל, למצוא את המימון, זה אומר שאני גם מפסיקה לעבוד, אז ההכנסה הפנויה למשפחה יורדת, זה לא כל כך פשוט לעשות את השינוי הזה. אז איך לוקחים את מה שיש לה, את הנכסים שיש לה, ומעצימים אותם? זאת אומרת, איך היא בונה עכשיו תוכנית פעולה?
ממה שיש.
ממה שיש. כי מה שיש זה לא רע בכלל. ובואי נבדוק את האיש שקט שלך, אולי הוא קשור לדברים אחרים של החיים. החיים זה לא רק עבודה. אלה דוגמאות כאלה קטנות מהשטח. עכשיו, יש דברים הרבה יותר גרנדיוזיים, כמו שאת יודעת, מישהו נרשם כבר ללימודים באיזושהי פקולטה, והכל, והתקבל והכל טוב ויפה. וכשאני מעלה את התחום שאני חושבת שמתאים לו, והוא אומר לי, כן, אבל נרשמתי כבר למשהו אחר, אני אומרת, תשמע, הכל טוב ויפה, אני לא יודעת איך הגעת למקצוע הזה, אני לא רוצה לפשפש במה אבא שלך עושה, או מה אמא שלך עושה, אני חושבת שאתה תאכל הרבה חצץ בלימודים האלה, כי לא יהיה לך קל ללמוד אותם, זה לא משהו שיבוא בקלות, אני לא בטוחה שגם זה יעניין אותך כל כך כשתהיה בוגר. זאת אומרת, תלך לעבודה, אבל את יודעת, כל האנשים שהולכים כל בוקר לעבודה וחוזרים והם לא מבינים מה הם עושים שם, ולא אומרת שהם לא עושים את העבודה טוב, אבל אין שם פשן, אין שם תשוקה. אני חושבת שאם אתה תלמד, מאז נתתי את העצה האחרת, ובעודי מדברת, את רואה את הבחורצ'י כזה מתיישר בכיסא. זה בדיוק כמו הפרח אצלי בעדנית, שכשאני משקה אותו, הוא מתיישר.
כן.
ובאמת, הוא החליט, הוא בא הביתה ואמר, תקשיבו, אני יודע מה אני הולך ללמוד. ושינה את כל התוכנית שלו.
מעניין. זה יפה, זה נשמע מאוד חשוב לעשות.
אני חושבת שזה קריטי, כי מדובר בהרבה, בהשקעה של המון המון משאבים. זה לא רק הכסף של שכר הלימוד, זה הזמן שאדם משקיע, כן? ואחר כך, לך תתחיל את הכל מההתחלה.
כן. המעניין הוא שבאמת את מעלה פה נושאים, אנחנו רואים כמה זו שיטה באמת שיכולה להוביל את כולנו בעצם, אבל משום מה השיטה, נראה לי שאני לא אתפלא אם תגידי לי שאת כל הזמן צריכה לסנגר על השיטה, ולהגיד, כן, זה טוב, אבל, ותמיד יתקפו אותך ויגידו, או, זה בטח שטויות, את מתעסקת בשטויות, מה פתאום דרך קריות כף היד, מה פתאום דרך כף היד, זה נשמע טיפשי, ולא יכול להיות דבר כזה, וכל הזמן לעסוק בלסנגר על זה, והשאלה באמת, איך את עומדת בזה?
איך אני עומדת? תראי, אני נחושה. יש לי כאן מטרה בעולם הזה. להביא את האבחון הזה להכרה, לשימוש יומיומי, איפה שרק אפשר. כמו שאמרתי, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת, רק צריך לפתח כאן, לקחת את כל מה שיש לי בין האוזניים, ולהעביר את זה למחשב, וזה יהיה משהו מאוד מאוד פשוט. רק, את צודקת. אמרנו, דיברנו על זה לפני איזה חצי שעה, ואמרתי, אנשים חושבים שזו, שאני איזה מחשושה.
מחשף עלי.
כן, הנה, אני אבוא והיא תגיד לי את העתיד, ויהיה לי ככה ויהיה לי ככה. לא, זה לא קשור. שאלה כמו למשל, את חושבת שזה שאני יוצאת איתו מתאים לי? אני לא מכירה אותו, הוא לא פה בחדר. בואי נראה אם הוא מתאים לך, בואי נראה איך את בוחרת את הזוגיות שלך. כן, אני יוצאת להגן, אני אצמד רגע לשאלה שלך, אני כן יוצאת להגן על השיטה, למזלי, יש איזשהו קול שמהדהד מפה לאוזן, זאת אומרת, אדם מרוצה, אדם שמרגיש שהמיפוי הזה שינה לו את החיים, מספר את זה לחבר שלו. שמספר את זה לחבר שלו, אני רוצה להוציא את זה מהגבול של מה שאני עושה. מה שאני עושה זה בסדר, אני נהנית ממה שאני עושה יום יום. אני רוצה שזה יגיע לקהל הרחב, אני רוצה שזה יוכר על ידי המוסדות, שיכניסו את זה.
יש כבר מוסדות שמכירים בזה?
תראי, מכירים בזה, כן, כמה הם מכניסים את זה, הזכרתי את הלשכה להכוונת חיילים משוחררים, לא סתם הם אמרו ש... בוא נאמר ככה, אנחנו מצדדים, אנחנו מאמינים וכו'. אפילו במשרד החינוך, אגף לחינוך מיוחד, אני זוכרת שלפני מספר שנים, עוד בהיותי כף ידע, כן, שזה גלגול קודם שלי.
כף ידע זה שם החברה?
כף ידע זה שם החברה שהייתה לי בעבר, שהייתה עם שותף.
שעסקה באותו נושא, באבחון ביומטרי.
בדיוק אותו דבר, רק אנחנו סגרנו את החברה מסיבות פרוזאיות לחלוטין, והיא שינתה את המיצוב שלה עכשיו, והיום זה ריבה על קלעי. אז כך שמי שיחפש את השם שלי, בקלות יכול גם להגיע לאתר הישן שעדיין נמצא באוויר, אבל זה אותו דבר. אבל אני אומרת, עוד בימים שהיינו כף ידע, אני זוכרת שהגעתי למשרד החינוך, ואז עוד היו שם פיגורות שהכירו אותי גם אישית מתקופת כהונתי כמנהלת בית ספר, ואני זוכרת שאחת מהפרסונות שישבה שם בפיקוח הראשי, אמרה, תקשיבי, אני מאוד מאמינה בזה. אני חושבת שזה יכול לקצר את הדרך לכל כך הרבה דברים, ובעיקר למנוע תיוגים מיותרים של ילדים. רק מי חוסם אותי עדיין? השירות הפסיכולוגי.
טוב, הם...
קשה להם. אני אומרת, זה ייקח זמן.
הם מאמינים באבחונים של עצמם.
הם מאמינים באבחונים. עכשיו, אני לא פוסלת את האבחונים של עצמם. אני אומרת, רק בואו תוסיפו עוד כלי לארגז הכלים שלכם.
אני חשבתי שאת הולכת להגיד, למשל, שקופות החולים. מה? למה שקופת חולים לא תקבל את זה?
תראי, אני הייתי במסע ומתן עם קופת חולים, פה אפשר להגיד כללית, ואיך אמר לי מי שיושב שם למעלה, אמר, הספינה יוצאת מהנמל. זה הביטוי שלו. כלומר, זהו, אנחנו מתחילים עכשיו תהליך להכניס את זה לביטוח משלים, או איך שקוראים לזה.
כן, היא מתארת לי שזה יקר, הסיפור הזה, לבוא, לבחון.
יקר זה דבר יחסי. יקר זה דבר יחסי. כשאתה מקבל את התשובה, ואתה יודע מה לעשות, זה מאוד מאוד זול. עכשיו, בהשוואה לאבחונים אחרים, זה ממש לא יקר, זה אפילו לפעמים יותר זול. זה מתוך מה שאנשים מספרים לי. וחשוב לומר שהאבחון הזה הוא חד פעמי. הוא חד פעמי. לא צריך לחזור עליו שוב ושוב ושוב. כלומר, אם אני מאבחן ילד בן 5, טביעות האצבעות שלו לא תשתננה גם בגיל 15.
זה חשוב מאוד לדעת, באמת. זאת אומרת, הוא יוכל על אותו בסיס לבוא שוב כשהוא ירצה, הוא יהיה בצומת אחרת של הצומת?
הוא יוכל לבוא, להתייעץ יותר. אני כבר, לא יעשה לו אבחון מלא. אני אוציא את הנתונים שלו, אני אגיד, תשמע, את זה כבר עשינו, בוא אני אחזור על הדברים האלה קצת, בוא נראה מבחינה מורפולוגית אם יש שינויים, כי מבנה, היד משתנה מבחינת המבנה שלה, שוב, צריכים להיות דברים מאוד מאוד קריטיים בשביל שהיא תקבל שינויים דרמטיים, ובוא נראה איפה אני מייצת לך עכשיו. אבל זה כבר לא אבחון מלא. יש הרבה מאוד אנשים גם שאחרי האבחון רוצים להמשיך לבוא לכמה שיחות, לאיזשהו ליווי המשך של אחרי האבחון, כדי לצאת אל הדרך. מצא חן ביניהם הדרך, מצא חן ביניהם הגישה, אז הם עושים את הדברים האלה. מכירה את זה על בשרי? אני אומרת, אם היה מישהו שהיה מאבחן אותי, ממפה אותי כילדה, לא מן הנמנע שהבחירות שלי, האקדמיות היו אחרות לחלוטין. אם אני כאימא, כשהילדים שלי היו צעירים, כן? היום הם כבר, את יודעת, בשנות ה-30 פלוס אחרי, אז החיים שלהם וגם שלנו בבית היו אחרים לגמרי. כי מי לא מכיר את התסכול הזה של לטפס על קיר חלק, כשאתה רואה שלילד שלך קשה ואתה לא מבין מה הסיפור, מאיפה זה נובע. ולדעתי, בכיתות היסוד של ילדים, אין מקום להגיד, גם אני הייתי כזה, אין מקום להגיד זה יעבור לו שהוא יהיה גדול, הגיל הזה לא חוזר. הוא לא יהיה שוב בכיתה ג'. והדימוי העצמי נקבע בשנים האלה, והביטחון העצמי מתבסס בשנים האלה. זה בעייתי.
כן. אז את אומרת שמקומות כמו משרד הביטחון, למשל, כן קיבלו את זה?
משרד הביטחון הכיר צהל, אפילו התעניין מאוד מאוד, כדי להכניס את זה לבקום. תראי, אני אומר לך את האמת, אני צריכה מישהו שיעזור לי לרוץ ולהתמיד במקום שכבר הציץ ונפגע, מה שנקרא, והם הבינו שיש פה משהו שימשיך. אני עסוקה, אני ספונה בחדרי הקאט, מקבלת אנשים, עושה כמיטב יכולתי כדי לעזור להם. אני מפתחת, אני כותבת כל פעם עוד גילוי, עוד תובנה, עוד משהו. אני פחות אשת שיווק.
כן, זהו, הבעיה היא, לא, אבל סתם אני ככה מעלה בדעתי, אם נאמר היו עושים את זה לחיילים, אז היו יודעים ישר לאן לסווג אותם?
אני חושבת שהיה קל יותר לסווג אותם, לפי, או בואי נגיד ככה, אני אהיה עכשיו מהצד של המדינה, היה קל יותר לנצל אותם לצרכים שלהם. אנחנו עשינו איזשהו פיילוט, מחקר קטן בחיל האוויר לפני הרבה מאות שנים, לקחנו טייסים ורק את הנתונים שלהם, זאת אומרת, אחד מטעמנו אסף את הנתונים, הוא בעצמו הוא טייס בחיל האוויר, אסף נתונים רק עם מספרים, והפענוח היה מאוד מאוד מדויק, מטייס קרב, מטייס כזה, מפה, משם, למה, איך, אפילו שלושה שהכניסו לנו, את יודעת, את המזכירה של הגב ואיזה טכנאי מוטס וזה, עלינו עליהם.
כן.
זה ידהים את חיל האוויר, ידהים. ואני לא אשכח שאחת המבחנות הראשיות, אחת הפסיכולוגיות שם אמרה, אין ספק שיש, אנחנו משלמים מחיר על הטעויות שאנחנו עושים. בדרך שאנחנו בעצם מחליטים מי ייקלט לקורס טייס, ויש הרבה שלא נכנסים לקטגוריה של של הקאבה שלהם, והם יכלו להיות טייסים לא פחות טובים.
לא רק זה, יש לפעמים, את יודעת, הפנייה לחיילות כאלה ואחרים, ואז יש חיילים מתוסכלים ולא ממוצים וכן הלאה, אז את אומרת, יכול להיות
מצב. אני חושבת שזה כלי עבודה בכל מקום שיש בו גורם אנושי.
כן.
קבלה לעבודה, מיון, איך אמרנו? אין אחד שזה לא יכול להתאים לו.
בעצם, אז באמת כך, לכולנו, כמו שאומרים.
זה לכולנו.
ריבה אלקלעי, תשמעי, אנחנו ממש לקראת סיום השעה שלנו, ורציתי לשאול אותך אם זה בסדר, למסור את מספר הטלפון שלך, כי לא העלינו את התוכנית לאופציה שמאזינים ישאלו אותך שאלות בתוך כדי התוכנית, ואולי יש למישהו שאלה שאני לא הספקתי לשאול, אז בסדר אם יתקשרו אלייך?
אני אשמח מאוד, מספר הטלפון שלי הוא 052-2548-220.
כן.
אפשר למצוא אותי בפייסבוק, ריבה אלקלעי במילה אחת באנגלית, או ריבה אלקלעי בשתי מילים, ואז להגיע גם לדף הפייסבוק, וכמובן יש לי אתר שנקרא ריבה אלקלעי.
ריבה אלקלעי בגוגל לעשות.
בגוגל, כן.
אז תגידי שוב את מספר הטלפון.
052-2548-220.
ועוד שאלה אחרונה רק, את יכולה דרך זה לעלות על מחלות כאלה ואחרות, פנימיות?
לא.
מחלות פיזיות.
אני לא נוגעת בנושא הפיזי, אני גם מאמינה שאם הנפש בריאה, אז גם הגוף בריא.
אוקיי.
אז קודם כל בוא נטפל בפסיכולוגיה שלנו, וזה יפתור הרבה מאוד פתולוגיות.
בסדר, תודה רבה. אז אנחנו ניפרד בזה, ונודה לך מאוד, ריבה אלקלעי, שזה היום השם של המותג שלך.
כן.
ותודה לאבי שמאי, וגם לדימה קרנצוב היקר, שכאן התחלף, הטכנאי השידור שלנו, בריאות ברשת א', כאן ריקי הראל, שלום רב לכולכם, להישמע. תודה.